אות הרגע לא כולם חיכינו להופעתו של יעקב אבינו, שבו הסתיימה הקללה של האדם הראשון. הקללה של האדם הראשון שמיטתו לא הייתה שלמה, פתאום מגיעה לתיקונה. ואותו יעקב אבינו שהוא בשיעור שעבר ראינו שהוא בחינת אדם הראשון, מגיע להופיע בעולם בחיר שבאבות. אומר המהר"ל, לא היה לנו קדוש באבות כיעקב אבינו. יעקב אבינו הבחיר שבאבות, כל כך הגינו להופעה שלו. אני רוצה לשאול ברשותכם, היום ראש חודש כסלו, אני רוצה לשאול אתכם משפר שאלות על הופעתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו, בעצם בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו, פוגשים אותו עם חלום. עד עכשיו פגשנו את יעקב רק את אפל כאח, בעצם יצחק היה הדמות עד עכשיו, והפרשיות מתחילות לדבר ביעקב ובניו. מהפרשה הזאת ויצא, אנחנו מתחילים לדבר על יעקב ובניו, הוא הנושא עכשיו. עד עכשיו יצחק היה המרכז, יעקב אבינו הופיע רק כאחד מהבנים. כשיעקב מופיע, הוא מופיע עם פרשת החלום. פרשת החלום היא אומרת דבר מאוד מיוחד. האמת שזה מאוד מעניין, כי אנחנו היום פותחים את ראש חודש כסלו, ומי ששם לב טוב, כל חודש כסלו מלא בחלומות, מלא 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 וגדוש בחלומות. כל החלומות של יוסף והאחים, כל החלומות של יעקב אבינו, החלומות שאנחנו פוגשים, החלומות של שר אופים, של שר המשקים, כל החלומות של פרשת השבוע ממוקמים בצורה פלאית בחודש כסלו. כל פעם החלומות יופיעו, ואם לא די בכך, גם ההפטרות של הפרשות יהיו תמיד קשורים לחלומות. ואם לא די בכך, אומר הרב גינסבורג, אומר שחודש כסלו, כל חודש הוא כנגד אבן בחושן, כידוע. כל חודש, וחודש כסלו כנגד מה הוא? כנגד אבן האחלמה. האחלמה זה אחלמה, אחלום, מלא בחלומות. וכמו שאנחנו יודעים, אני רק אומר, זה שיעור בפני עצמו, אבל זה רק פתח לפלא הגדול על חלומו של יעקב. כמו שאנחנו יודעים, חודש כסלו הוא גם החודש הקלאסי לחלומות, כי כשהחורף כל כך ארוך, כשהחורף בסיוע והלילות ארוכים, אז מה יש לעשות חוץ מלחלום טוב? ומתחת לפוך, לחלום איזה חלום טוב, נכון? טוב, אז יש חלומות ויש חלומות. אנחנו הולכים לדבר על החלום של יעקב אבינו, שהוא כנראה החלום שמחולל את כל ההיסטוריה כולה, כמו שנראה היום בעזרת השם. בואו נראה אותו בעזרת השם. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש. יש פה כל מיני דברים שחזל מסבירים לנו על כל פיפס פה, כל סיפורים מדהימים. ויצא יעקב מבאר שבע, חזל אומרים בכלל למה צריך להזכיר מאיפה הוא יצא? נכון? ויצא יעקב, וילך הרנה, כולם יודעים איפה הוא גר לפני כן. לא, חזל אומרים, מגיד לך שיציאת הצדיק מן המקום עושה רושם. יצא צדיק מן העיר, פנה זיווה, פנה הדרה. יציאה מבאר שבע זה לא צחוק, צריך לפרסם את זה. אנחנו כולנו יודעים שאברהם גר בבאר שבע, נכון? וכולם יודעים שיצחק כנראה גר בבאר שבע, אבל צריך לספר את זה שיעקב יצא מבאר שבע, כי פנה זיווה, פנה הדרה. יכול להיות שבעקבות מה שנראה בסוף, יהיה לנו עוד הסבר למה כל כך צריך להדגיש שזה יצא מבאר שבע. והוא הולך לחרן, כמובן שפניו מועדות אל המשימה הגדולה. מה המשימה? לא. מה המשימה? זה גם נכון, אבל זה לא נכון. המשימה היא להקים את עם ישראל. אני צוחק, אתם צדקתם. אבל כל המשימות האלה היו דברים פרטניים בדרך לתכלית הגדולה. המשימה היא להקים את האומה הישראלית. יעקב אבינו יודע שהוא קיבל את הברכה. יעקב אבינו יודע שיודע שאין יותר ברור, זהו. היה מסורת, כי ביצחק ולא כל יצחק, חזרנו אומרים לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע, תדע לך שיצחק לא הולך להיות השלם, כלומר, יהיה עדיין התבררות אחרי יצחק, לא כל יצחק יבורך, יהיה לו שתי בנים. אבל הברכה הזה, אחרי זה שיצחק נותן, זה ברכה שלמה. הוא יודע שמי שיקבל את הברכה, הוא הולך להקים את האומה הישראלית, שתתקן את כל המציאות, ותתקן את כל העולם. ולמשימה הזאת יעקב חוגר את מותנה ויוצא לדרך. איזה פלא של משימה. עוד מעט אנחנו נראה שזה לא מדויק, הוא לא יצא מיד למשימה. כמו שרשי בסוף פרשת תולדות מגלה לנו, היו כמה שנים בדרך, נדבר עליהם אולי בהמשך. בסדר? היה 14 שנים פער בדרך, אבל יעקב יצא למשימה הזאת, משימה לאומית אוניברסלית. משימה הכי גדולה בתבל שיהודי עושה, שמישהו עושה. הולך לתקן עולם המלכות שדי על ידי הקמת האומה הישראלית. תחשבו לעצמכם איזה, פשוט מדהים, יעקב בעיני קודשו יודע מה הוא הולך לעשות, והוא הולך לבצע את הדבר הגדול יותר בעולם, להקים את האומה הישראלית, שתתקן את כל העולם. ואז, ויפגע במקום. חז"ל אומרים, אין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תישא אל רינתם ואל תפגע בי. כלומר, אל תתפלל אליי. כך חז"ל אומרים שפגיעה זה תפילה. טוב, זה קצת מוזר. למה דווקא יעקב אבינו מתפלל בלשון של פגיעה? בסדר, אפשר לבחור הרבה לשונות של תפילה, אבל למה דווקא פגיעה? זה נראה כאילו הכל כזה, פתאום כזה קורה, נכון? ויפגע במקום, פוי, ואין שקיבה השמש. חז"ל אומרים, פתאום ירד השמש. הכל כזה, כאילו הוא בכלל הגיע לחרן על פי חז"ל, פתאום קפצה לו הדבר חזרה. אפשר צדיק בא, זה בא לבית מלוני, ויפטר בלא לינה, מקפיצים אותו בחזרה, פתאום הוא פוגע במקום, פתאום מתפלל, פתאום בא השמש, הוא צריך לישון. כל הדבר הזה אומר דרשני, ואז מגיע חלום. רבותיי, כל הסיפור הזה, שהוא מגיע לחרן, חוזר אחורה, מתפלל, פתאום באה השמש, חזם אומרים, זה אותו השמש ותזרח לו השמש כאשר, כלומר, מצד הטבע לא הייתה אמורה לשקוע השמש. צדיק בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? החזיר אותו לאחריו, נס אחד, נס שני, השקיע את השמש. את אותם שעות של הפער, השעות האלה של הפער, של השמש, הקדוש ברוך הוא השקיע לפני זמנו, הוא מה שהקדוש ברוך הוא יזריח לו בפרשה הבאה, טרם זמנו, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. יהיה פעם שהוא זקוק לשקיעה של השמש, ויהיה פעם שהוא זקוק לזריחה של השמש. זה אותם שעות, זה מתכזז. חזרנו לסדר הטבעי. אבל זה פלא גדול. בשביל מה עושים את כל הפירוטכניקה הזאת? בשביל מה? ריבונו של עולם. מחזירים אותו אחורה, מביאים אותו לפה, ואז הוא פוגע במקום, פתאום מרדימים אותו, ומה הוא עושה? חלום. מה אתה מספר לי? חלומות. חלומות שאבי ידברון. מה זה חלומות? והיה חלום, נכון? והיה גם במקום היו, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, בכלל זה גם פלא גדול, מה הוא צריך לספר לי? ויקח מאבני המקום, אתה רוצה לספר לי גם באיזה סמיכה הוא התכסה? לא, כאילו, כל הפרט פה זה חשוב. ויקח מאבני המקום, חז"ל מספרים לנו בעריכות, הוא לקח אבנים, והם רבו ונהיו אבן אחת. דיברנו על זה לפני שנתיים, על האבנים. טוב, דיברנו על הסוד של האבנים כבר בעריכות. וישם מרע השוטיו, וישכב במקום ההוא. וחז"ל אומרים לנו, תקשיב, השכיבה הזאת הייתה שכיבה מיוחדת. כי כנראה שכבר 14 שנים יעקב אבינו לא ישן. לא מניד שינה מעיניו. 14 שנים הוא נטמן בבית עבר לומד תורה. אותו חלום זה חלום שחיכינו לו 14 שנה. ומה קורה בחלום? והיה חלום. והנה, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אני עוצר פה. בשביל מה צריך את זה? למה צריך? מה ההמשך? מה ההמשך של הפסוק? לא מצטט לכם. ועל פה, מה כתוב בהמשך? מה כתוב בהמשך? אחרי, עולים ויורדים בו, תנסו להיזכר, ראשון, זה הראשון, עכשיו שני. מה? והנה השם ניצב עליו ויאמר. תגידו, אי אפשר להוריד את כל הקטע הראשון? למה צריך את הסולם מוצב ארצה, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אם בכל מקרה בסוף הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, מה הוא מבטיח לו? הבטחת הארץ, לך יתנהו לזרחה, ואז אחר כעפר הארץ. מה זה קשור לסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? מה זה קשור? זה לא קשור לתוכן של החלום, מה אתה מספר לי? והוא חלם, הוא ראה גם פרה, אדומה, הולך... מה זה קשור? יש את החלום, ויש את ההתגלות האלוקית. בשביל מה צריך את החלום? הקדוש ברוך הוא ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוקי אביך, אלוקי יצחק וכולי, הארץ אשר אתן לך אתנה ולזרעך, ואז אחר כף ארץ. בשביל מה צריך את החלום של הסולם? לא צריך אותו. הוא לחלוטין מיותר. ובכלל צריך לשאול, מי זה הסולם הזה? הסולם הזה, הפלאי הזה. הנה סולם מוצב ארצה. הרב סיודה תמיד היה אוהב לדייק שהסולם לא מוצב לארץ, אלא מוצב ארצה. מה ההבדל? הוא אמר, הוא תמיד אומר, לא כמו רשי, שאנחנו מכירים הרשי המפורסם, שהראש, הרגליים שלו בבאר שבע והראש שלו בבית אל, אלא הכוונה הוא רוצה להגיד, הרב ציודה, שהסולם מוצב ארצה זה סולם שחופף את כל העולם כולו, הוא רק מכוון כנגד הארץ במקום מסוים. מוצב ארצה, אבל הוא לא באמת הרגליים שלו נוגעות בארץ. כך רצה הרב ציודה להגיד. אבל מכל מקום אנחנו מוצאים פה דבר פלא. אנחנו לא מבינים את כל הפרשייה הזאת, למה מגלגלים את יעקב, לוקחים אותו מחרן, מקפיצים אותו אחורה, פתאום הוא פוגע במקום, פתאום לוקחים את השמש, שמים אותו לישון, ואז הוא חולם חלום שבכלל לא צריך אותו. בסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו, אני השם, לוקח. זה מצוין, אין בעיה. נבואה שנצריכה לדורות, זה נבואה שמאוד קשורה למגמה של יעקב. יעקב הולך להקים את האומה הישראלית, הוא רגע לפני היציאה מהארץ, מאוד מובן שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, תדע לך, אתה יוצא מהארץ. אבל אל תדאג, אתה עתיד לחזור והאומה הישראלית עתידה לחזור ולהופיע אותה בארץ. זה מאוד מובן. מה שלא מובן הוא כל הפירוטכניקה שמסביב והחלום עצמו.
כי זה מכשיר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא.
למה זה מכשיר? זה לא מכשיר. כן. מה פתאום? והנה השם ניצב עליו, זהו, מה צריך את זה? במקומות אחרים כתוב אצל אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אליו, לזרעך אתן את הארץ הזאת, כתוב שם איזשהו פירוטכניקה? לא. אברהם עושה ברית בין הבתרים, שם הוא גם עושה משהו. אבל זה מצד הברית שלו, שהוא קורא את ברית. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, מתגלה ליצחק, מתגלה לאברהם. לא צריך את החלום לפני כן. בשביל מה צריך את החלום הזה? טוב, חכה, שנייה רבי מוטי, אנחנו פותחים בשאלות. לאט לאט. בסדר? לאט לאט. יפה. אז מי זה הסולם? בוא נתחיל רבותיי, מי זה הסולם? הסולם הזה... כשאני התחלתי לחפש מי זה הסולם, אז אני אגלה לכם סוד, מהר מאוד התייאשתי, לא כי לא מצאתי, אלא בדיוק. כי מצאתי כל כך הרבה דעות מי זה הסולם, עד שעזבתי את הסולם, לא עדיין דגו, ירדתי בבטיחות, אבל עזבתי את הסולם הזה, אמרתי, טוב, בוא ניקח כמה דוגמאות יסודיות, וננסה לבאר דרכם. חז"ל אומרים לנו הרבה על הסולם הזה, יש בבעל הטורים, הוא מביא הרבה גימטריות של הסולם, סולם בגימטריה קול, בגימטריה ממון, סולם בגימטריה סיני, כן. אז זה טוב, כל מיני גימטריות, אתה אומר מה, אני בא. אז באמת, כמו שאתם רואים לפניכם, הדעה שזה הר סיני היא מופיעה בהרבה מדרשי חז"ל, בהרבה מדרשים וגם בזוהר הקדוש, היא מופיעה, והדעה הראשונה לפניכם זה, והנה סולם, אתם רואים פה בדעת זקנים בעלי התוספות, סולם בגימטריה סיני, שראה דוגמה שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל על הר סיני. אז לפי דעה אחת, הסולם הזה זה הר סיני. מה קשור עכשיו הר סיני? לא יודע. טוב, הר סיני, סולם זה סיני. מה זה אומר לנו? לא יודע. אפשרות אחרת, שבעל התורים מסביר, אז הסולם זה בגימטריה קול, שכל תפילת הצדיקים הוא סולם למלאכים לעלות בו. זה קצת מסביר לנו למה זה בא מיד אחרי מה? אחרי גם, אבל אחרי התפילה. ויפגע במקום, חז"ל אומרים, אין פגיעה אלא תפילה, מיד אחרי שהוא יתפלל באותו מקום, הקדוש ברוך הוא מראה לו, תראה לך, התפילה זה הכוח שלה, אותו סולם. התפילה זה הסולם. הקול הפנימי הזה, שכמו שרבי מאיר משך אותו לאותו קול, קול יעקב, שזה כוחו של יעקב בתפילה, הוא אותו סולם שמוצב ארצה. בסדר? ואומר לנו פה עוד, בגמרא כבר אומרת, יש גמרא פלאית שהגמרא מספרת, הגמרא בחולין, היא ממש מספרת את כל הסיפור שם עם יעקב. והגמרא אומרת ככה, תנא, היא מדברת על המלאכי אלוקים, עולים ויורדים. מה זה עולים ויורדים? אז אומרת הגמרא בדף ממסכת חולין, דף צדיק א' עמוד ב', תנא, עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה, ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה. מה הפשט? הם מסתכלים למעלה, עולים המלאכים למעלה, ורואים דמות שחקוקה על כיסא הכבוד. איזה דמות זאת? יעקב. דמותם חקוקה על כיסא הכבוד. אתם מכירים את המדרש הידוע, אבא שלי תמיד תורח להזכיר לי אותו, ברוך השם, כל פרשת ויצא. הוא אומר את זה כי זה ראשי תיבות, אז הוא אומר, אני אגיד את זה לפניכם. כן. וירא ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעת. כלומר, אומר המדרש, לא יודע איפה זה בדיוק מופיע, אני לא זוכר איפה בדיוק הראשי תיבות האלה מופיעים, אבל מה המקור הקדום שלהם. אז אכן זה אריה כרוב נשר, ואנוכי זה אריה נשר כרוב יעקב. וירא ויאמר, כאילו, יעקב אחרי מחזה הלילה אומר, אכן יש השם, זה ידעתי, אבל אנוכי, זה שגם אני דמותי חקוקה על כיסא הכבוד, זה לא ידעתי. את זה לא ידעתי. אנוכי לא ידעתי. פלא גדול. שדמות תם חקוקה על כיסא הכבוד. ולכן יעקב אבינו, אומרים המלאכים, עולים ויורדים בו, פתאום יש לנו פשט חדש. במי זה בו? ביעקב. כלומר, עולים, מסתכלים למעלה, רואים את דמות תם חקוקה על כיסא הכבוד, מסתכלים למטה, ומשווים. יעקב, האם אתה תואם את הופעתך העליונה? כן? מיד באו לסכוני. רצו לסכן אותו. מיד והנה השם ניצב עליו. רצו לסכן אותו. אמרו, רגע, אולי אתה לא תואם את מה שמופיע למעלה. באו לסכוני, מיד והנה השם ניצב עליו. כלומר, לפי הגמרא הזאת, רבותיי, הסיפור הוא הפוך. החלום של הסולם הוא גורם לנבואה. בעיקרון הנבואה היא בדיעבד. אתם מבינים? לפי הסיפור הזה, שבגמרא בכל מין צדיק א', המקור היה הופעת החלום. כלומר, כל החלום, המטרה שלו זה היה הסולם. סולם מוצב ארצה. אלא שפתאום באו המלאכים ורצו לסכן את יעקב, לכן הקדוש ברוך הוא הגיע פתאום. ואמר, אני השם אלוקי אביך. כלומר, מה העיקר של הגילוי? הופעת החלום של הסולם או הבטחת השם? לפי הגמרא פה מה? הסולם הוא העיקר. זה היה הסיפור המקורי, רק פשוט הגיעו המלאכים לסכן את יעקב, הקדוש ברוך הוא נאלץ להיות ניצב עליו ולשמור עליו, ואז הוא אומר לו, אני השם אלוקי אביך וכו'. אבל בגדול כל הרעיון של יעקב כבר תמון בעצם חלום הסולם. למה? מה זה הסוד הזה של חלום הסולם? טוב רבותיי, עד כאן השאלות. מכאן ואילך ננסה לתת תשובות בעזרת השם. יש לפני כן עוד דעה אחת, לפני התשובות, יש עוד דעה אחת שמוזכרת בחז"ל, שהסולם זה בית המקדש. אתם רואים פה בספרי, במדבר, פרשת קורח, רבי אלעזר הכפר, מניין שאתה אומר שהרא הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בית המקדש בנוי וקורבנות מוקרבים וכו', שנאמר, והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והוא מסביר, והחלום, והנה סולם מוצב ארצה, זה בית המקדש. והנה ראשו מגיע השמיים, האלו הקורבנות קרבים שריחם עולה לשמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים וירדים בו, אלו כהנים המשרתים שעולים ויורדים בכבש, והנה השם ניצב עליו, ראית את השם ניצב על המזבח וכו'. כלומר, יש לנו פה פירוש מרכזי נוסף, שהשם ניצב עליו, על הסולם, זה בית המקדש. ראינו עד עכשיו שזה סיני, ראינו שזה קול, שזה התפילה, ראינו שזה בית המקדש, ובמה שמצולם לפניכם, אתם רואים כזה טקסט מצולם, אז מביא פה מדבר בראשית רבה, וגם זוהר, שכל המזמור הזה מדבר על יעקב, הרי מזמור סמך ג', זה המזמור סמך ג'. המזמור הזה דורשים את מזמור סמך ג', שיעקב היה בן סמך ג', בן 63. ומה היה כשהוא היה בן 63? זה כל חלום, כל מראה הסולם. אז מזמור סמך ג' הוא נדרש על כשיעקב רואה את הסולם. ומה הוא אומר שם במזמור הזה? לכן אמרה דוד במזמור סמך ג', גם שזכה יעקב אז לעולם הבריאה בתיקון נשמת של אדם הראשון, שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, מסוף העולם ועד סופו. זה המקור של הרב צבי יהודה, אתם זוכרים? מה שאמרתי לכם לפני רגע? שהסולם הוא לא דווקא מוצב לארץ וראשו מגיע עד בית אל, אלא הוא חופף על כל העולם. מי נאמר שהוא מסוף העולם ועד סופו? על מי הגמרא אומרת שהוא מסוף העולם ועד סופו? הגמרא אומרת את זה על אדם הראשון. שהוא היה מסוף העולם ועד סופו. כלל את כל העולם. אז אם כן, דעה נוספת שיש לנו, שמי זה הסולם? זה אדם הראשון. אז מה באמת הפשר של החלום? מי זה הסולם באמת? האם אפשר להגיד על משהו שהוא סולם? ולמה כל הדמויות האלה מופיעים דווקא בסולם? כלומר, בסדר, כל דבר שנסביר, אבל למה זה דווקא בסולם? וגימל, למה, חוזרים לשאלות המרכזיות ששאלנו בהתחלה, למה כל הסיפור הזה קורה? ולמה צריך להפגיש את יעקב דווקא בתחילת ההופעה שלו, כשהוא הולך להקים את כל עם ישראל עם אותו מפגש של החלום, של הסולם, שלכאורה נראה מיותר? אז בשביל להסביר את זה, רבותיי, אנחנו צריכים להסביר קודם כל מה זה סולם. סולם, מצאתי ברש"ר הירש, שהוא אומר סולם, מה השורש של סולם? זה לא סמך למד מן. הוא אומר זה סל. סל. המם, הוא אומר, זה, אומר סולם זה משורש סלל. כאילו הכוונה סמך למד למד. והמם הזאת מה היא עושה? לא, אם הם מיותרת, כמו ריקם, חינם, בסדר? או לא יודע, כל מיני שפם, שזה השפה שלהם. אז אומר, סלל, סלילה, זה מסלול. בעצם תהליך של עלייה. זה סולם. סולם זה בעצם איזשהו מגמה, סלילה, איזה דרך. מרים לו סולם, אומר הרש"ר הירש, ורומזים לו בדרך כלל שיש קשר בין תחתונים לעליונים. והנה הסולם מוצב. מה הכוונה מוצב? איננו קיים מעצמו ודרך מקרה, אלא כוח עליון הציב אותו. יש פה מגמה אלוקית, הוא סולם מוצב, מישהו הציב אותו, עוד לפני שמישהו אנושי נגע בו. סולם מוצב ארצה. אלא כוח עליון הציב אותו, ארצה. הכוח העליון שהציב את הסולם איננו על הארץ, אלא נעלה במרומים, וממרום מוצב הסולם על הארץ. זה כוח עליון שמוציב את הסולם מלמעלה. ואף על פי כן וראשו מגיע השמיים, כיוונו ותעודתו איננו ירידה משמיים ארצה, אלא התעלות מארץ לשמיים. כלומר, אומר פה הרש"ר הירש, שהוא הראה ליעקב את המסלול, את כל בעצם את כל תהליך הגאולה, הייתי אומר, את כל תהליך הגאולה, הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו איך הארץ עולה ומתעלה עד לרום השמיים. מה שחסר לנו כמובן לדעת, זה מי זה באמת הסולם הזה. מי הוא אותו אחד שמחבר בין הארץ לשמיים? מי הוא אותה בחינה שבזכותה הארץ והשמיים, שזה בעצם מה שקרה ביום השני שנבראה המחלוקת, בעצם ברגע שאנחנו מנתקים את השמיים מהמים מלמטה, נכון? יש את המים למטה, המים התחתונים והמים העליונים, זה יסוד המחלוקת, נכון? מתי אנחנו מתקנים את העולם בסוד שורש אחדותו? מתי אנחנו חוזרים לתקן את המחלוקת הראשונה הזאת? מי הוא זה שתחבר את השמיים והארץ? זה הסולם. אז ראינו הרבה הסברים. מי זה הסולם? טוב, אז יש לנו בית המקדש, יש לנו זה היה סיני, יש לנו זה קול, זה ממון. יש לנו הרבה הסברים, מה זה? אז מה זה באמת? אדם הראשון. האמת היא שהסולם... פשוט מאוד, זה פירוש נוסף, שאף אחד לא הסביר אותו עד עכשיו. זה יעקב. זה הפשט. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, במי? ביעקב, שהוא הסולם. זה לא סותר. הם יורדים ועולים בסולם, אבל הסולם זה יעקב. עולים ויורדים בו. הסולם הזה זה יעקב אבינו. ופה אנחנו נכנסים להבנה מה זה החלום בכלל. למה יעקב בראשית דרכו מופיע אלינו בעת החלום? החלום הזה לא הגיע סתם. יעקב אבינו 14 שנה נתמן בבית עבר. 14 שנה לא אתן שינת לעיניי ולעפפה אתן אומה. 14 שנה שהוא כולו בטל בתורת השם. החלום הזה הוא פרי של אותם 14 שנה של עמל התורה של יעקב. חז"ל אומרים לנו שאם הרהוריו של האדם ביום מראין אותו בלילה. זה לא סתם אדם חולה. אדם גדול כמו יעקב, אצלו החלומות לא שב ידברו. אצלו החלום זה נבואה עמוקה פנימית שהיא התת מודע שלו. אבל אם היא התת מודע שלו, אני מחדד יותר גדול, היא בעצם התת מודע של העולם כולו. כי יעקב אבינו בדמותו, הוא מתקן את אותו חטא קדמון של אדם הראשון. יעקב אבינו הוא בעצם מבטא את מגמת המציאות. כשיעקב חולם, זה בעצם כל ההיסטוריה חולמת. כל המציאות חולמת. מהו התת מודע וההכרה של העולם? זה החלום של יעקב. זה החלום, והוא פרי של כל עמל התורה של 14 שנה. באותם 14 שנים שלה, במה יעקב רואה בסולם? הוא בעצם רואה את כל מגמתו, את כל הסלילה, את כל התהליך שהוא אמור להופיע, שהוא לחבר את השמיים לארץ. הוא מבין שאת אותה מגמה שהתחיל אברהם, כשנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם, אל תקריא בעיברעם אלא באברהם, את אותו תהליך שפעם ראשונה אומר אברהם לאליעזר לפני שהוא שולח אותו למצוא אישה לבנו, את אליעזר, אז הוא אומר לו, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. פתאום אומר לו, אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. תחליט, אלוקי השמיים? או אלוקי השמיים ואלוקי הארץ? פעם אחת אמרת אלוקי השמיים, ופעם אחת אמרת אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אומר רש"י על המקום, בשעה שהוא בחר בי, שהוא לקח אותי, הוא היה רק אלוקי השמיים. הרבה אנשים קראו בשם אלוקי השמיים. היה חנוך, היה נוח, היו הרבה צדיקים שידעו שיש אלוקי השמיים. מהרגע שבחר באברהם, התחיל להיות אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. זה התחיל באברהם, אבל מסתיים ביעקב. יעקב הוא הסולם שמחבר בין השמיים לארץ. יעקב הוא הבכיר שבאבות, שיודע להיות מעל גבי מטבחה כמו אביו יצחק, ויודע להלך בארץ כמו אברהם סביב. הוא החוט הממצע בין השמיים העליונים, שזה מקביל ליצחק, לבין הארץ, הופעת הארץ של אברהם, איך שאברהם גילה את שמו בעולם. הוא הסולם הזה, הוא הפלא הגדול, איך שהוא מצליח להיות כל יעקב למעלה, וגם להופיע במציאות ידיים ידי עשיו. אחרי הברכות, ודווקא אחרי הברכות, דווקא אחרי שיעקב אבינו מצליח לדעת, להתממש גם בעולם הזה, איש תם, אתם יודעים מה זה איש תם בארמית? מה זה תם בארמית? תם, מה זה תם? איזה אות מתחלפת עם תף בארמית? התם, מה זה התם? שם, אז תסבירו לי מה זה יעקב איש תם? פלא, אני חשוב, לא יודע, חשבתי לעצמי. מה זה תם? שם. איש שם. תקשיבו, יעקב אבינו נולד, אמרו, הנה נולד לנו עוד אורח פורח. נולד לנו עוד מישהו שהוא בכלל נמצא על גבי המזבח, שם. יעקב איש שם. מתי הוא כבר לא היה איש שם? כשהוא לקח את הברכות. הוא כבר הופיע במציאות, הוא מתחיל לנהל אותה. יעקב אבינו לאט לאט, מהאיש שם כשהוא נולד, לאט לאט לובש שלב אחרי שלב, לא רק את השם, את השמיים. למה נקרא שמיים? למה נקראו שמיים?
שם,
לא, לא. שמיים, זה ודאי חזל אומרים את זה. אבל שנייה, יש לי פירוש חדש, רבי מאיר, תקשיב. שם, ברבים, איך אומרים הרבה פעמים שם? שמיים. אתה רוצה להגיד שם, 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 שמיים, בהרבה. אז כלומר, אתה רוצה להגיד שיש דבר, הוא עליון, עליון, שם, הוא כל שם, 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 שמיים, יש שמיים. יעקב כשהוא נולד הוא איש שם, הוא איש שמיים. אבל לאט לאט יעקב אבינו מצליח לרדת אל המציאות, ולסדר אותה, ולנהל אותה. הוא מצליח להציב את הסולם ממרומי שמיים מוצב לכיוון הארץ. זה מה שהרש"ב הירש הסביר לנו. שהסולם הזה, מישהו מצליח לגלגל אותו, ודמותו חקוקה, דמות תם, שם חקוקה. דמות תם, שם חקוקה. האם הוא מצליח להופיע את זה בארץ, אומרים המלאכים? המלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יעקב, אתה באמת תצליח להופיע את זה בארץ? רצו לסכן אותו. מיד הופיע הקדוש ברוך הוא ואמר, מה לכם ולא? הוא עתיד להופיע את המגמה שלי בארץ. והנה הארץ הזאת נתונה לו, ועם ישראל הוא לא יהיה עם שם, 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 עם כזה רוחני כזה, מופלא, נזיר טיבטי, לא. כנסת ישראל תהיה הופעה שלמה בארץ. זה הפלא הגדול של חלום יעקב. כל האומות מסתכלים מסביב ואומרות, מי זה היעקב הזה שהולך להיבחר? מי זה? זה איש תם. שמה, נשים אותו שם למעלה, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. עם כל הכבוד הוא לא יכול לנהל פה את העולם. יעקב חולם חלום של סולם, כי זה מירורי ליבו. בכל ה-14 שנה הוא למד את תורת הגאולה. בכל 14 שנה בתורת שם ועבר הוא למד את תורת הגאולה. איך התורה היא, דרך אגב, התורה זה סיני, נכון? מה זה סיני? מה קרה בהר סיני? וירד השם על הר סיני. זה מה שקרה. שמיים וארץ נפגשו. זה היה הרגע נשיקה של השמיים וארץ. זה סיני. זה הסולם. זה אותו דבר. זה ודאי. זה ודאי שזה אותו דבר. זה פשוט אותו בחינה. לקשר בין שמיים לארץ. מה מקשר? התורה. סיני. זה ודאי אותה נקודה. התפילה. התפילה היא הפוכה מהתורה. תורה זה איך הארץ, השמיים מגיע לארץ, ותפילה זה איך הארץ מגיע לשמיים. זה עולים ויורדים. יש שתי בחינות. יש בחינה של עלייה. מה זה עלייה? בואו נראה אם הבנתם מה אני אומר. עלייה. מה עולה מהארץ לשמיים? מה? תפילה או תורה? תפילה. תפילה זה עלייה מן הארץ אל השמיים. האדם בא עם רצונותיו וכולי, ממעלה אותם אל רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל בתורה, זה תורה שיהיה אצלו המון, שעשויים יום יום. זה תורה שהייתה נוזה שם, בכיסא הכבוד. והיא יורדת אל הארץ. שתי תהליכים, זה לא סותר. כל מה שחזל אומרים, שהאדם הראשון, האדם הראשון זה היה תפקידו. זה היה תפקידו לחבר שמיים לארץ. כשל התפקיד, ומי המשיך אותו? יעקב. יעקב. זיהר הילד האדם הראשון, מעין שופרדי יעקב אבינו, מעין שופרדי האדם הראשון. הוא מגלה את החיבור שמיים וארץ. הוא הסולם. הוא זה שמנוקר, נושק שמיים וארץ יחדיו. אומר הגרא, תקשיבו מה אומר הגרא במשלי. זה מצולם אצלכם פה. אומר הגרא, למה זה דווקא לידי חלום? למה יצריך את כל המהלך הזה? למה הבאנו אותו דווקא? כי הבאנו אותו למקום שמחבר שמיים וארץ. הבאנו אותו לבית המקדש, כמגדל דוד צוורך. חזל אומרים, מה נמשל לצוואר? בין כתפיו שכן, מי זה? בית המקדש. ובין כתפיו שכן, זה בית המקדש, הוא בוכה על צוואריו. הוא בוכה על צוואריו, הוא בוכה על צוואריו. שתיהם בוכים על בית המקדשות שהולכים להיחרב. בית המקדש נקרא צוואר, הוא לא ראש. הוא צוואר. למה? כי בית המקדש זה המקום שבו מחברים שמיים וארץ. זה החוט המקשר בין השמיים, בין השם, לבין הארץ. לבין הכתפיים המעשיות הפועלות. מה מחבר בין הראש לבין הכתפיים? הצבא. זה בית המקדש. לכן הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו לבית המקדש, שהוא בחינת סולם. ואומר לו, זה הר סיני, שזה הבחינה של ההופעה של התורה, ולכן על ידי התפילה, שהיא החיבור של שמיים וארץ, בא יעקב שהוא מחבר את כל הבחינות האלה ביחד, וחולם את הסולם, שבעצם כל הסולם, זה מגמת כל העולם כולו, שמתגלמת בתוך יעקב. יעקב אבינו נועד לחבר את השמיים ואת הארץ, ואת כל, המגמת, ואת כל העולם כולו, לחבר אותו אל אלוקיו. זה יעקב. את כל זה אומר הגר"א, לא היה אפשר לעשות ביום. למה? מסביר הגר"א, יש פסוק במשלי, י"ט כ"ג, אם אני לא טועה, אז שם האדם ביקר בילין, ואז כתוב, יסביע אותו. אז הגר"א מסביר, והעניין, אתם רואים שם מצולם כזה באותיות רש"י? והעניין, שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם בטבעו שישן, כדי שיעלה נשמתו לישיבה של מעלה, ושם מגלין לרזה תורה, מה שאי אפשר לאדם ללמוד ב-70 שנה, לומד שם בשעה אחת. האדם לומד, 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 פתאום, את כל העוצמות האלה, בבת אחת מגלים לו בחלום קטן, מגלים לו את כל התוכן של מגמת חייו. 70 שנה, זה לא סתם המילה 70 שנה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, כלומר, כל מגמת החיים של אדם, 70 שנה, מתגלים לפעמים ברגע אחד. זה חלום הסולם. חלום הסולם הוא התמצית והלשד של חייו של יעקב אבינו, וממילא אם זה של יעקב אז של מי? של כל העולם כולו. זה הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. חשבתי על זה שחודש כסלב הוא גם קשור לאותו סולם. כי כסלב זה כידוע שם, שם השם, כפוו, יש בסוף. אבל באמצע איזה שורש יש לנו? סמך למד. זה אותו סולם. אותו סלל, אותו סולם שהראשי הרגיש אומר שלנו, זה סמך למד, מופיע באמצע חודש כסלב, שאנחנו זוכים בחודש הזה פתאום לחלום קצת. פתאום קצת יותר לחלום. החודש הזה בחורף קצת מתעלמים מהעיסוק המעשי, כבר יש לנו זמן שנייה לחלום. אבל החלומות האלה הם יהיו עמל, הם יהיו אחרי עמל של יגיעה, של לימוד תורה, כמו י"ד שנה של בבית עבר. אז הם יהיו בבחינה של סולם וצוואר צוואר ראשו מגיעה השמיימה. הם יקשרו את כל מגמת חיינו, את כל חיינו אל המגמות שלהם, אל החלומות שמופיעים בנו. ובעזרת השם בעם ישראל, אז נזכה בעזרת השם, יחד עם כל עם ישראל, להיות סולם וצוואר צוואר ראשו מגיעה השמיימה. כל טוב לכולם, אשריכם ישראל.